الأيام بيتحرر الدم على اجتهاد بيت بين تيبويا كدوش بروفو بفرق بيت بسوك كاف الغاب סליחה, פסוק כ"ד, ואין נתתי בידך את סיחון וחיל רש וגם במלחמה, לבין השליחות שמשה שולח אליו דברי שלום, שזו סתירה ברורה. ראינו מחלוקת רש"י ורמב"ן, רש"י סבור שבאמת משה שינה מדברי הקדוש ברוך הוא בגלל העיקרון שפותחים בשלום, למרות שרמב"ן סבור הרי שהשם ציווה להילחם, הוא לא ישלח דברי שלום, אלא שהסדר היה הפוך ונכתב בתורה בצורה הפוכה, בסיבות שונות שרמב"ן עמד עליהן, ולא נחזור על הדברים פעם נוספת, דיברנו על זה אז. אני רציתי ללכת בכיוון של רש"י, אבל להוסיף נקודה נוספת, והיא שקשורה לשאלה מה באמת היינו מצפים שיעשה? האם היינו מצפים שיילחמו בסיחון, או היינו מצפים שישלחו אליה דברי שלום? זה תלוי בתוכן דברי השלום. אילו היה מדובר בדברי שלום כמו שהתורה מצווה פרשת כי תקרא בלי ללחם עליה בדברים פרק כך, כן. כי אז ברור שהקריאה לשלום קודם, כי מה התורה מצווה בפרק כך? כאשר אתה הולך ללחם בעיר, אתה מציע לשלום, והיה עם שלום תעדך, והיו לך למט, כל העם הנמצא והיו לך למט בעבדות. כן, דוריון, דוריון, מקרה שהתורה מציעה הצעת שלום, יש בזה מחלוקת אם זה בשירת העמים כן או לא, אבל לא משנה ברגע זה, העיקרון הוא שהם יהיו לך למס ועבדו. זה ברור, אתה משיג שלטון על אותו מקום, בלי להילחם, אז העיקרון שאומר שאם אתה יכול להשיג מטרתך בלי שפיכות דמים, אין שום סיבה לשפוך דמים, זה עיקרון פשוט. אבל לא, לא זה מה שקורה אצלנו, אצלנו משה מציע לשיחון לא מיסים ועבדות שהוא יהיה חייב לו, אלא שהוא ייתן לו לעבור, פסוק כ"ט, עד אשר יעבור את הירדן ולעבור את אשר השם אלינו נותן לנו. אז בסך הכל הוא מבקש לו לעבור, ואם הוא ייתן לו, אז הוא לא ייגע בשיחות אליה. בעצם ההבדל בין דברי הקדוש ברוך הוא לדברי משה זה לא בטקטיקה, אלא ההבדל במהות, האם יש עניין להשתלט על ארץ שיחון או לא. השאלה הזאת צריכה להישאל בצורה ישירה, כמו שאמרנו, האם ארץ שיחון היא חלק מהתכנון של כיבוש הארץ או לא? לכאורה מדברי משה, או יותר נכון, אנחנו מזדהים או נוטים להזדהות יותר מדברי משה, כי בסך הכל משה אומר לדברים פשוטים. עד אשר יבואו את הידן, אל הארץ אשר השם אלינו נותן לנו. ואם זה לא חלק מהארץ, בשביל מה באמת, בשביל מה באמת להילחם? חוזרת כן השאלה, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, החיל רש והתגר במלחמה, בשביל מה? אם זה לא חלק מן הארץ, ויש אפשרות תיאורטית לבקש ממנו לעבור, אז שיבקש לעבור. זה הביא אותנו לדון בשאלה של מעמד עבר הירדן. אני אמרתי, זו לא הייתה היחידה, אנחנו מיד נראה דעות נוספות, אבל אני התחלתי מהעמדה שלדעתי היא עמדה פשוטה, שעבר הירדן המזרחי, לפחות ארצו של סיחון בשלב זה, איננה חלק מן הארץ. אסמך מה? אסמך שני שיקולים עיקריים. שיקול אחד הוא שבפרשת מסרה יש תיאור הגבולות בצורה מדויקת, ולענייננו חשוב שברגע שמגיעים מצפון לים כנרת, שם יורדים לים המלח דרך הירדן. זאת אומרת, ברור לגמרי בתיאור שהקו הגבול מים המלח, מים הכנרת, ים המלח זה הירדן. מי שנמצא מערב עד ארץ ישראל, מי שנמצא מזרח, עד ארץ ישראל, זה לא חלק מים. שיקול שני, שבפסוקים, בפסוק שקראנו, משה אומר, עד אשר יבוא את הירדן לארץ. זאת אומרת שלפני שעומד את הירדן, הוא לא מגיע עוד אל הארץ. ולמה אנחנו צריכים את כל זה? הלוא הוא נאמר למשה במפורש שהוא לא ייכנס אל הארץ. גם בי תנח השם ילכן אמור, גם אתה לא תבוא שם. כל מה שהוא נמצא פה, סימן שהוא לא בארץ, אחרת מה זה גם אתה לא תבוא שם? איפה שמשה נמצא זה לא הארץ, כי אם זה הארץ, ומה זה גם אתה לא תבוא שם? זוהי ההנחה הפשוטה. אבל לא ההנחה היחידה. על רקע ההנחה הזו ניסיתי להסביר מה שהסברתי הפעם שעברה, למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו לכבוש את סיחון, ואני אגיע לזה עוד מעט, אבל אני חושב יהיה חובה להשלים גם את הדעות הנוספות. למשל, רמב"ן עצמו, מה הוא אומר בסוגיה הזאת? רמב"ן עצמו מתבטא בדברים ברורים במדבר פרק כ"א, פסוק כ"א. וזה לא כמו שאני אמרתי כאן, זו דעה אחרת. גם הדעה שאני אמרתי מאורגנת במפרשים, אבל רמב"ן עצמו אומר דברים די חד משמעיים בעניין. הוא אומר כך, דברים כ"א, שזה אגב סיפור המקביל לסיפור אצלנו, דהיינו שליחת המלאכים אל סיחון כדי שיאפשר לישראל לעבור. כותב רמב"ן במדבר כ"א כ"א, מה שאמר לו אבירה בארציך, אני קורא באמצע הרמב"ן, זה היה משה עושה מעצמו דרך פיוס, כי ארץ סיחון ועוג ירושתם של ישראל הייתה כי לאמורי היא, והיה מן הדין שאם יענו שלום ופתחו להם, שיהיה כל העם הנמצא בה להם למד בעבדום. דברים חד משמעיים. מה הוא אומר? מה שעשה משה אבירה בארציך זה מעצמו דרך פיוס. מה אומר דרך פיוס? זה לא לפי הכלל של כי תקרא ולעיר. למה? כי ארץ סיחון ועוג ירושתם של ישראל הייתה. דברים ברורים לגמרי. הוא מוסיף כי לאמורי. זה שיקול שראוי לתהות עליו, מפני שאומנם לאמורי, השאלה היא כל מה ששייך לאמורי הוא מנחלת ישראל, יש מקום לשקול. גם אם הוא באיזשהו גבול רחוק, בשביל רמב"ן כן, האמורי, כל מה ששייך לאמורי פה בסביבה, כנראה שזה חלק מנחלת ישראל. זה היה מן הדין שאם יעשו שלום ופתחו להם, שיהיה כל העם הנמצא בהם, להם למס ועבדו. כלומר, צורה ברורה, ש... מס ועבדו. לא, אז אם כך, אז אם זה ירושתם, אם הכל טוב יפה, אז למה משה עשה אחרת? נזכור שמשה עשה את זה לפי דעת רמב"ן לפני שהשם ציבה אותו, אבל גם בלי זה קשה. בסדר, השם לא ציבה אותו. בכל זאת, חלק מהארץ, אתה יכול לוותר חלק מהארץ. אומר על זה רמב"ן, אבל משה היה יודע שישראל עתה לא יכבשו כל עשרה עממים, והיה חפץ שיהיה כל כיבושם מעבר לידינו והלאה, שיהיה מושבם יחד, ושהיא הארץ הטובה אשר היא זבת חלב ודבש. טיעונים מעניינים. למרות שלדעת רמב"ן, עבר הירדן, חלק מהארץ, ככה אני רואה, אין לי ידיעות חוץ ממה שקראתי, מה שקראנו פה זה חד משמעית. למרות זאת, משה היה יודע, אומר רמב"ן, כי ישראל עתה לא יכבשו כל עשרה עממים. מי זה עשרה עממים? זה אותם עשרה עממים שדברים בין הדברים. והיה חפץ שיהיה כל כיבושם מעבר לידי והלאה. למה? הוא החליט שיש עניין כעת להתרכז בכיבוש עבר הירדן המערבי. למה? מה העניין? שיהיה מושבם יחד. שימו לב, הוא אפילו לא אומר שקודם יכבשו את זה ואחר כך את זה. הוא אומר, עכשיו עבר הירדן המערבי. מתי המזרחי? הוא לא אומר. ואיזה שיקול? שיהיה מושבם יחד. זה מעניין. משה יכול להכריע, בגלל שיקול שיהיה מושבם יחד, לדחות את כיבוש חלק האחר לזמן בלתי ידוע. ושהיא הארץ הטובה אשר היא זבת חלב ודבש. עכשיו זה שיקול שני. מה השיקול השני? שיש עדיפות לחלק המערבי על פני החלק המזרחי. זה חידוש. כלומר, אותו רמב"ן שאומר שגם מעבר לירדן המזרחי זה חלק מירושת ישראל, רמב"ן מחליט שחלק הירדן המערבי הוא ארץ זבת חלב ודבש ולא המזרחי, וזה מוסד גם במידה חזקה.
בדיוק, זה לא
כזה דבר שזה, אבל כותב
איזה בעיה שאנחנו
הקמנו
שמשה אמור לא
להיכנס
לארץ, ותמיד
כשמשה
לא
נכנס
לארץ הוא
מדבר
על
הארץ
הטובה
שלו, נכנס
אליה. יכול להיות שבזה הוא אומר גם בשביל העניין הזה, כדי לפתור את הבעיה של משה.
הוא אומר, ארץ יחון ועוג ירושתם של ישראל הייתה כי לאמורי היא.
כן, זה ירושת ישראל, זה לא יש חילוק בין הארץ
למה שהנדים יצאו ירושים. לא, חשבתי על האפשרות הזאת, היא נשמעת לי קשה. מה זאת אומרת? ירושתם של ישראל היא, ההנחה הפשוטה היא שמשהו ירושתם של ישראל, בגלל שזה חלק מהארץ, אחרת למה שזה יהיה ירושתם? אם זה לא חלק מן הארץ, אז למה שזה יהיה ירושתם? בסברה כזאת. שיהיה משהו שלא יהיה לדין של הארץ, אבל יהיה לדין של ירושתם של ישראל. לא חשבתי על זה, נשמע לי תבוע, אני לא מצליח להבין דבר כזה. מה שהובטח לישראל זה ארץ ישראל, לא הובטח להם סתם ארצות.
לא, יותר הובטח להם גם הארץ וגם העמים.
הובטחו להם העמים, שיושבים בארץ. ככה אני מבין, אבל יכול להיות שיש איזושהי הגדרה אחרת, עד הרבה, אם תמצא לי איזה ביסוס, אני אחזור ודון בזה, לי לא ידוע שדבר כזה כן.
התרה, חילוק של התרה, שלא יתרושו כל התרה, מה קרה כאן? שחלק זה באחרית הימים, או מה?
או שכך, אני לא יודע, הוא לא אומר דברים ברורים, ולכן גם אני קצת הסתפקתי, האם הכוונה שכניק, כמו שרש"י אומר, שכניק נזיר וקדמוני יהיה לעתיד, אז אם ככה, אז מותר לו גם שטחים נוספים להחליט שזה יהיה מאוחר יותר. אני לא יודע, אין לי בזה הסבר. זה מה שמה שקראתי, זה מה שאני יכול לחזור על מה שקראתי. אבל מה שהוא אומר אחרי זה, הלא תראה שאם לא ביקשו הוא ממנו בני גד ובני ראובן, לא היה מניח שם אדם, אלא שתהיה לחורבה. מה הוא רוצה להוכיח בזה? לא, מה הוא רוצה להוכיח מזה ממה שהוא אמר קודם? שלמרות שזה, זאת אומרת, זה נטוש, זה מנחלתם של ישראל, אז זה בכלל לא חושב שצריך להביא ראיות, זה בשבילו דבר פיקה לפשיטה. מה שהוא הוכיח כאן, זה למה אני אומר שמשה לא תכנן בכלל לכבוש את המקום הזה. העובדה היא שגם אחרי שהוא כבש, הוא בכלל לא תכנן ליישב בו את בני ישראל. מה זה מוכיח? שלדעתו, משה תכנן לדחות את הכיבוש של המקום הזה בכלל לעתיד הרחוק. אני יכולתי להוכיח מזה ההפך מרמב"ן. משהו יותר קיצוני, אני יכולתי להגיד, מזה שמשה לא רצה ליישב שם אף אדם, אבל זה אצלו נתון, כי זה שייך לאמורי, עד אין ויכוח. וכך שנו בספרי, לתת לך פרט לעבר הירדן שנטלת מעצמך. אצלנו זה נמצא, לא על המילים לתת לך, אצלנו זה נמצא בספרי, אבל נקרא ביקורים. באתי לארץ, אז ישבע השם לאבותינו לתת לנו, אומר על זה רבי שמעון, פרט לעבר הירדן שנטלת מעצמך. לפי רבי שמעון לא מביאים ביקורים מעבר הירדן, יש גם רבי יוסי הגלילי אומר, כי זה לא היה דבר חלב ודבש, למרות שההלכה היא שכן מביאים מעבר הירדן, אבל יש שתי דעות תנאים, גם במשנה וגם בספרי, שלא מביא מעבר הירדן, או בגלל שנטלת מעצמך, או בגלל שזה לא היה דבר חלב ודבש. רמב"ן מביא את שני הדיבוקים, זה שזה לא היה דבר חלב ודבש, זה כבר הוא מביא מקודם. עכשיו הוא מביא את המדרש, שנטלת מעצמך. שוב, למה הוא רוצה להוכיח מכאן שיש לזה מעמד שונה? אני יכולתי להוכיח מכאן שזה בכלל לא חלק מהארץ. ועוד עברו רבותינו בעשר קדושות שאין הירדן ראוי לבית המקדש ולשכון השכינה. וכן נראה בכתוב שאמר, ואחי תמיעה ארץ אחוזתכם. אחי תמיעה ארץ אחוזתכם, אתם זוכרים איפה זה? ובסוף יהושע, באיזה הקשר, כשבנו בני ראובן ובני גד את המזבח, בעבר הירדן, אז בני ישראל חשבו שהם עושים את זה בגלל שהם רואים את עצמם כעם נפרד, ואז באו איתם למלחמה וכולי, אמרו להם, אם תמיעה ארץ אחוזתכם, בואו תעברו אלינו. זאת אומרת, ישנה איזו תפיסה שאין הירדן הוא משהו מבחוץ. כל הרעיונות הללו רמב"ן מביא, למרות שהוא אומר בהתחלה שזה ירושתם של ישראל. זהו רק כדי להוכיח שיש לזה הבדל דרגה. תאורטית יכולתי לקחת את כל הרעיונות הללו, כמו שהם, ולומר שזה בכלל מוכיח שכל הירדן הוא בכלל לא מנחלתם של ישראל, אלא כיבוש עצמאי. אבל רמב"ן משוכנע מחדש שישראל כאילו האמורי היא, אף על פי כן הוא סבור שמשה לא תכנן לכבוש את זה בשנת. אגב, מה היה יותר רמב"ן מגבולות פרשת מסעי, מה הוא לא ראה? מחל קטע אצל כנרת קדמה, ומשם יורדים לים המלח. אז מסתכלים במפה רואים, סיכון, נמצא... מה? עכשיו, לא כתוב גבולות ארץ התורה, כתוב, זאת הארץ שתיפור לכם לנחלה, אלא ארץ נחל לגבולותיה.
זה אמרתי, כבן
זה על זה הוא עונה כאן, וזה שמשה לא התכוון, אבל זה לא קשור בכוונות משה, הקדוש ברוך הוא קובע, זאת הארץ של ליפול לכם מנחלה,
לא קשור.
לא, אבל אז הוא היה אומר שמשה מתכווך על זה, הוא מתאים את זה כאילו משה
עושה את זה כדבר... התשובה היא נראה לי פשוטה יותר, כי כל פרשת מסעי באה לאחר כיבוש הירדן המזרחי. אני מניח שם, מה אני אומר, לא בלעתי שם, יכול להיות שהוא לא אומר שם, אבל יכול להיות שאני מניח שכוונתו היא, אחרי שכבר כבשתם את הירדן המזרחי, מה נשאר? זאת הארץ אשר תיפול לכם מנחלה. יש ארץ שכבר נפלה לכם מנחלה, ויש ארץ שעתידה ליפול לכם מנחלה. זה באמת יש ככה הוא יסביר את העניין הזה. ואת הפסוקים שהבאנו על משה יסביר כפי שאתם בעצמכם הבאתם, שיש ארץ רגילה לעומת ארץ טובה, ארץ דבת חלב ודבש. זוהי שיטה, כן?
נראה די ברור שיש את השבר הירדן זה כיף לזה, כי יש לך פערי מקלט, הוא אומר שהפסוק, ואם נתיר בשבר ומתיר, הוא לא יכול כאשר שמודם, ונתן לך את כל הארץ, אתה
מוסיף
שלוש
שרים,
הרי
מתלעד בעבר
הירדן,
אז ברור שבחירה? זה לא בעבר הירדן, לא בעבר הירדן. איפה זה, איזה פסוק קבעת?
פרק י"ט, פסוק...
כן, תסתכלו פרק י"ט, אני חושב שדיברתי על זה פעם. פרק י"ט, פסוק ט' ופסוק ח'. מדובר בערי מקלט, ושם מדובר על הבדלת שלוש שרים בעבר הירדן המערבי. ואם ירחיב השם לא יפנה את גבולך, השם ישמע לאבותיך, יבטא לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך. לשמוע את כל המצוות ולעשות אותה, ואספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. אין הכוונה פה לעבר הירדן המזרחי. הכוונה פה לשלוש ערים, חוץ מזה, מהסיבה הפשוטה ששלוש ערים מעבר הירדן המזרחי, משה כבר הבדיל. פרק ד', כן, פרק ד', פרק ד' בדברים, פרק ד' בדברים, כתוב שמשה הבדיל אותם, בשביל פרק ד', פסוק, אז יבדיל משה שלוש ערים מעבר הירדן מזרחה שמש, את בצר, במדבר, בארץ המישור הרובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן במשן למנשי. כבר הבדיל אותם, אז לא שייך להגיד מי מרחיב, זה שלוש ערים אחרות שבסך הכל יהיו תשע. אז זה משם אין הוכחה. טוב, בכל אופן זוהי שיטת רמב"ן. לדעתי יש קושי בפסוקים, כי הפסוקים הם חד משמעיים, שאומרים עד אשר יעבור את הירדן אל הארץ אשר השם נותן לנו. משמע שלפני זה לא הארץ השם נותן לנו. גם אתה לא תבוא שם. זה נשמע, הקדוש ברוך הוא משה, גם אתה לא תבוא שם. רואה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. זה נראה דברים קשים. גם באותם מקומות שכתוב כי אנוכי מת ואינני עובר את הארץ ואני לא אראה את הארץ הטובה, אין הכוונה שיש ארץ לא טובה וארץ טובה, אלא סתם הארץ היא הארץ הטובה. ארץ ישראל היא מוגדרת ארץ טובה. איך הקדוש ברוך הוא הגדיר בשעה ששלח את משה להוציא את ישראל ממצרים, שעלי אתכם עונים מצרים, אין ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה וחווה, זו הגדרת הארץ. כך שלדעתי הדברים הם די ברורים. אולי אני אזכיר עוד שיטה, יש פה מאמר במגלים, גיליון יוזיים, יכול להיות שנמצאת כאן כבר מהמאמר הזה, מאמרו של גיליון גינון, בשם הארץ וארץ כנען בתורה, של גיליון יוזיים, ושם הוא מתחיל מהעובדה הידועה, שיש בתורה שני סוגי גבולות לארץ, יש גבולות פרשת מסעי, והוא מודה שהם גבולות שלא קדימים את העבר הזה, והוא לא מקבל את הפירוש שאומר שזה לאחר שכבר כבשו, אז לא צריך להזכיר את זה, אלא הלשון אומרת שזו הארץ וזה מה שיש, אבל מזכיר שיש בתורה גם מה שנקרא גבולות ההבטחה מנהר מצרים עד נהר פרת או ממדבר עד הנהר, גבולות שהם כלליים יותר, לא מוגדרים ומדויקים, וקשה לראות גם ביניהם את ההתאמה. כאשר אתה מדבר על נהר פרת למשל, ספק גדול האם הגבול הצפוני הזה, נהר פרת, חופף את הגבול הצפוני של פרשת מסעי, האם זה מקביל ללבו חמת ואור ההר וצדדה וכו' וכו'. יש מי שאומר כן, ואז הוא מושך את הגבולות של פרשת מסעי עד נהר פרת, אבל בפשטות זה לא בדיוק חופף. אשר על כן, לדעתו, צריך לדבר על שני, כך הוא, אני לא רוצה להאריך בזה יותר מדי, אני אשאיר לכם לקרוא את הדברים, אבל בקיצור אני אומר, שאם הבנתי נכון את דבריו, הוא טוען שהתורה מתארת שני היבטים של הארץ. יש מה שהוא קורא ארץ כנען, זה של פרשת מסעי, ששם הארץ היא מדויקת בגבולותיה, מסורטטת, והקדושה שלה היא קדושה קבועה, טבעית הוא קורא לה, בלתי תלויה בשאלה אם ישראל יושבים עליה או לא יושבים עליה, ואם שולטים בה או לא שולטים בה. כך הוא טוען. לעומת זה יש הגדרות אחרות של הארץ, לא דווקא ארץ כנען, הארץ, דהיינו הארץ המובטחת, והן הגדרות כוללות יותר, שלא כוללות תוואי מדויק. אם הבנתי נכון את דבריו, הגבולות של הארץ הזאת יקרו על פי ההיסטוריה, אנחנו טוען. דהיינו, על פי מקום שישראל יגיעו אליו. יגיעו יותר, יהיה יותר, יגיעו פחות, יהיה פחות. איפה שמגיעים אליו, שם נקבעים גבולות הארץ. בתאריך עוד לעיין יפה מה ההבדל בין שני סוגי הקדושות הללו. הוא קורא לאחת קדושה טבעית, והשנייה הוא קורא קדושה היסטורית. הקדושה הטבעית היא קבועה מבחינת הגבולות והמציאות שלה, עוד שהאחרת משתנית על פי המצב ההיסטורי המדיני שבה ידם של ישראל מגיע. זה מה שהוא רוצה לומר, ובאו הנקודה הזאת, זה משהו מה שרבי יואל רוצה לומר בעניין הזה, ומכאן הוא עובר לנקודה, אני קצת מסופק במשמעות של ההבחנה הזאת, אבל לא נתווכח כעת על העניין הזה, כי זה לא הנושא שלנו. מכאן הוא עובר לנקודה נוספת, והיא כן הנושא שלנו, הוא טוען שבספר דברים מוצגת הבחינה השנייה, דהיינו ההיבט של הארץ, ולא דווקא הארץ כנען. כמו שנאמר בהתחלה, פרק א', אמרו לכם בואו הר האמורי, עד הנהר, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת. אני יכול להגיע עד הפרת. אז הוא טוען שכיוון שבספר דברים מתואר הכיבוש של העבר הירדן המזרחי, ממילא הוא חלק מן הארץ. רק לדעתו של הרבי יואל בן נון, אמנם עבר הדין המזרחי לא כלול בפרשת מסרי, אבל הוא כן כלול בפרשת דברים. עבר הדין המזרחי הוא חלק מן הארץ, כיוון שמתכוונים לכבוש, לא מה שמתכוונים לכבוש זה כלול. אין גבולות קבועים שאפשר להרחיב ולקצר. מלכתחילה יש תוואים כלליים, יש כיוונים כלליים, ומה שיקלל בהם זה מה שיקלל בהם בפועל. ואז עבר הדין נכלל בהם, אז הוא נכלל. אז מה זה שאמרו למשה שהוא לא ייכנס אל הארץ? הכוונה שלא ייכנס אל החלק של הארץ שמעבר לירדן, כי בכל זאת יש לו יתרון, כי הוא כולל גם את הקדושה של פרשת מסרי. אבל אין הכוונה שהוא לא ייכנס בכלל. עד כדי כך הוא מקטין את הדברים שהוא אומר שבספר דברים משה נמצא במרכז הארץ, כי כבר עבר הירדן נכבש, חצי נכבש וחצי לא, אז הוא במרכז הארץ. ולדעתו הפרשיות ההלכתיות של ספר דברים נחשבות כאילו ניתנו בארץ. הוא אפילו קורא לזה תורת ארץ ישראל. לדעתי זה ניצוח קשה מאוד, אני לא יודע איך לומר דבר כזה, לא מבין את זה. אתם יכולים לקרוא את זה במאמר. אני מתקשה מאוד לומר ניצוחים כאלה, ודאי לא לקבל אותם. כי הפסוקים אומרים בצורה מפורשת שמשה לא ייכנס לארץ. זה לא כתוב לא תיכנס לארץ המזרחית, לא תיכנס לארץ, גם אתה לא תבוא שם. שם זה מקום מוגדר, אי אפשר להגיד שם זה מקום. גם אתה לא תבוא שם, איך זה, בהדור הזה, אם יראה את האנשים האלה, לא אומר על זה את הארץ וישבת את זה לעבודם, גם בית ענף השם מהעבודם, אתה תבוא שם. לא תבוא שם, לא תבוא שם, למה אני צריך לעשות כל מיני חילוקים וחילוקי חילוקים, כאשר הפשטות אומרת שלא תבוא שם. ומשה כבר אדם יתחנן לעבור, לא תעבור, אבל זה עוד שוב, כי מנגד תראה את הארץ, ושם לא תבוא. בשבילי זו נקודת המוצא. אני אומר, אפשר לחלוק, יש גם רמב"ן אומר אחרת, גם אני חושב שזו נקודת מוצא שלדעתי אין טעם לנסות להפריך אותה, כן.
יש התלטות במדרשים
השם, במדרשים קרובים,
שמשה
רבינו חשב
שהתנתק
תראה,
בגלל
שבכל זאת כבר נתת לירדן. הייתה עוד שם. יש מקום לשקול מה הכוונת המדרש, אני עוד אגיע לדברים הללו, לדברים שהם קרובים לזה, וגם אני איכשהו אגמיש את עצמי בסוף, אבל זו נקודת המוצא בינתיים. אמרו לו, הוא ייכנס לארץ, הוא לא נכנס לארץ, כי יש גזירה, ולא שמענו שהגזירה התבטלה. משה חשב לחוד, במציאות לחוד. אמרו לו לא. בסופו של דבר העניין נגמר בזה שהוא רק ראה ולא נכנס. זאת אומרת שמשה לא נכנס לארץ. זה נראה לי נקודת נוצא פשוטה, כן?
אני גם
הרבה
יואל מתנמך על זה שם, אבל יש... שמעתי שמתייחסים לפסוק שהקדוש ברוך הוא מעלה אותו לתפילה ואומר לו להסתכל 360 מעלות.
כן. אחת הראיות שמובאות, והמדוע מביא את זה במאמר בשם דוד נתיב, היא מפרק ג' פסוק כ"ז. כן. אחת הראיות, פרק ג' פסוק כ"ז, כתוב עלי ראש הפסגה, שא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה. והוא אומר עוד ימה וצפונה ותימנה ומזרח. כשמשה עומד, איפה הוא עומד? בראש הפסגה, מסתכל מזרחה, מה הוא רואה? מי שעומד בראש הפסגה, מסתכל מזרחה, מה הוא רואה? את הירדן המזרחי, אין לו משהו אחר לראות. למה מראים לו את זה? כנראה זה חלק מן הארץ.
ממה אפשר יהיה קשה? כי כתוב שהוא לא הגיע.
זה מוזר, כן, אני לא יודע, אני, כיוון שלי יש נקודת מוצא מסוימת, אני לא יודע איך אפשר לפרט את זה, אז מה זה, כי לא תעבור, אז אם אתה מראה לו את זה, אם הוא לא... זה הוא כן יכול לעבור. אתה מראה לו משהו שהוא לא יכול לעבור, אתה אומר לו, במקום לעבור, תראה. אבל אם הכוונה למשהו שהוא כבר נמצא בו, אז מה אתה מראה לו אותו? אתה מראה משהו כתחליף למעבר, אני מתקשה להבין את זה, לכן יש לי פירוש פשוט לעניין הזה. השאלה איך אתה מפרש ימה וצפונה ותימנה ומזרח? האם אתה מפרש ימה וצפונה ותימנה ומזרח יחסית לנקודת הנקודה שבה אתה עומד? או הכוונה יחסית לארץ, לכל מקום, הארץ יש לה כיוונים שונים. אני חושב שזה לא קשה לפרש, צא עיניך לארבעת כיווני הארץ. לצפון הארץ, למזרח הארץ, תראה, כל ארבעה צידי הארץ, אני חושב שזה דבר שהוא בהחלט אפשרי, כן.
מה זה אומר
שאתה מנהל להשווה? לא נראה לי, לשון הפסוקים לא נראית לי כך, לא נראית לי, כי על ההצבעות כתוב, השווה או משהו, אין לזה שום ביטוי להצעה הזאת. הרעיון הוא תסתכל כי שם לא תבוא, מה?
אוקיי, משמע, הארץ הטובה, שוב
לברדן, אז מה לשמוע?
יש דרך, זאת אומרת, שאלה, אני רוצה...
ארץ בטח שיש בירדן, יש בכל העולם ארץ, השאלה אם זה ארץ ישראל. זה שאומר שיש ארץ טובה, זה לא אומר שגם הארץ האחרת היא ארץ ישראל. לדעתי זה אומר שארץ ישראל מוגדרת ארץ טובה. אני דיברתי על נושא הזה שהוא רמת, הקדוש ברוך הוא אומר, אעלה אתכם, נורדים מצרים, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל ארץ טובה רחבה. מה הכוונה? שיש חוץ מזה עוד ארץ ישראל, באוגנדה שהיא ארץ לא טובה רחבה. זה אומר שהארץ, השם הבטיח לנו, זו ההגדרה שלנו. לכן משה רוצה ללך לבוא אל הארץ הטובה. הארץ של נהר ירדן היא הארץ הטובה, אין משהו אחר. משהו אחר זה סתם ארץ, יש הרבה ארצות בעולם, אבל הם לא ארץ אשר הבטיח. נדמה לי זה פירוש פשוט, אני לא יודע פירוש יחידי, אבל לא על זה אני מסתמך על המקומות האחרים. האמת היא שיש קושי אחר שאותו אני לא יודע לפתור, אני... אין מה לעשות, יש קושי שאני לא יודע לפתור אותו, אולי אני מבטא את כל מה שיונו אומר, אני מקווה שלא, אבל אני לא אעלים אותו מכם. בפרק למד דלת, הקושי הוא יותר חזק, אני לא יודע מה לעשות איתו, אבל אני מעדיף להשאיר אותו בתאריך יון מאשר לשנות את כל ההבנה הפשוטה של הספר. גם כן, כשמראים למשה את הארץ, שם אני לא יודע מה לעשות, שם כתוב, ויען משה מעבוד מואב אל הר נבו, ראש המפגש על פני יריחו, ויראה השם את כל הארץ, את הגלעד, עד דן, נפתלי, אפרים, משה, יהודה, הגלעד זה בעבר הירדן. והוא מראה לו את זה כחלק מן הארץ, ועל זה הוא אומר, זאת הארץ שנשבעתי לאברהם, יצחק וליעקב, לאמור זרעך אצלנו. אלא ששוב, הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אז אני לא יודע מה לעשות. זאת אומרת, אם הגלעד, אז בגלעד הוא כן יכול, הוא היה בגלעד, הוא כבש את הגלעד. לא יודע מה לעשות עם זה. זה קשה, אני חושב שזה קשה, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אבל לא העלמתי אותו, מי שחושב שבגלל זה צריך לשנות את הכל, בבקשה, אני לא כופה, אבל פחות הצגתי את הקושי. עכשיו אני רוצה לחזור לענייננו, אני אומר כך. לפי דעתי, אני חוזר למה שהמשפטתי לומר, חבר ירדן המזרחי, לפחות מהכינרת עד ים המלח, לא נופל תחת הקטגוריה של גבולות הארץ שנקבעו בתורה, ושעליהם מדובר בכל החומשים גם יחד. אלא מה? עכשיו אני חוזר למה שאמרתי קודם. דיברתי על זה שזה חידוש מחשבתי, אבל נדמה לי שאפשר לעגן אותו במידה מסוימת בפסוקים. הקדוש ברוך הוא החליט שמשה יתחיל להילחם בסיחון. אני תליתי את הציווי הזה בשינוי שהשתנה בעקבות חטא המרגלים. זה אומר, כל מה שלא היה חטא המרגלים, משה היה אמור להכניס את ישראל לארץ, וזה כבר דיברנו בשיעורים הקודמים. הכניסה הייתה מקדש ברנע, והיו כובשים את הארץ, כמו שהיה צריך להיות. לרגע שנגזר על ישראל שלא ייכנסו, נגזר על משה יחד איתם שלא ייכנס, יהושע הכניס את ישראל לארץ. כאן מתעוררת בעיה חדשה. יהושע כמנהיג יכול להמשיך את מפעלו של משה, לא להתחיל אותו, אני מיד רוצה לבסס את זה, ותהיה בעיה אם יהושע ייכנס לארץ ויעמוד בפני הצורך להתחיל יש מאין את המפעל של הכיבוש והנחלה, זה לא ילך. ואנחנו גם רואים בפסוקים שכל הזמן מחזקים את יהושע, ומה הנקודה העיקרית שמחזקים בה את יהושע? שאומרים לו, ככל אשר ראית שנעשה לשני מלכי האמורי הללו, כך יעשה, זאת אומרת צריך תקדים כדי שיהושע יוכל להוציא לפועל את המפעל, הוא צריך על מה להישען, לא צריך תקדים. איזה תקדים יכול להיות? כן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו אנחנו מתחילים את הכיבוש בשלב אחד קודם. היה ראוי להתחיל את הכיבוש בארץ, מעבר לירדן. כמו שהיה הכיבוש, מקדש ברנע. ואילו היו חיים מקדש ברנע, לא נראה לי שהיו צריכים לגלוש לעבר הירדן. אין שום סיבה. אבל עכשיו שהכל השתנה, צריך להתחיל עוד לפני כיבוש הארץ. כדי שישוע יכול להמשיך. סיחון, ובעבר הירדן המזרחי, הוא המקום המתאים שמשה יתחיל לכבוש, כי מצד אחד הוא לא חלק מן הארץ, אבל אפשר לראות את כיבוש הארץ כהמשך לו, בכל אופן כמו שרמב"ם בעצמו אומר, הוא חלק האמורי. נמצא שכיבוש סיחון לא בא אלא כדי שיהושע ילמד ממנו על היכולת להוריש את הארץ. שאלנו אותי אם יש לו שאלה טובה, מבחינה מוסרית, האם ייתכן שזו תהיה סיבה שהקדוש ברוך הוא יחליט לאבד אומה שלמה? לא, זאת לא סיבה מספקת. אבל זו גם לא סיבה יחידה. גם על שבעת עמי כנען, האם זו סיבה מספקת לאבד שבעה עמים בגלל שעם ישראל צריך ארץ? גם זה לא סיבה מספקת, זה מוסר. מה התשובה? כי לא שלם, עמון האמורי. אז יש גם עמון האמורי. אותו דבר עכשיו בהחלט לומר על סיחון. אני מדבר פה רק על הצד שבה התורה מדברת עליו, אבל מצד שיקולי הקדוש ברוך הוא, יש להניח ששיקולי המוסר הם כוללים יותר ומורכבים יותר, ו... הגיע שעתו מסיבות אובייקטיביות כשלעצמה. נמצא שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, החל רש והתגר במלחמה, היום הזה החל את פחדך, זה בעצם המכוון, שתהיה התחלה, כדי שיוכל להיות המשך. ולכן אחרי שמשה כובש אותם, הוא אומר ליהושע בפסוק כ"א בפרק ג' את יהושע ציוויתי בית אילמו, עיניך עוד את כל אשר עשה השם לכם משני המלכים האלה, כן יעשה השם לכל הממלכות. זוהי התחלה כדי שיהיה המשך. עכשיו מגיעים לתפילת משה. התחנן אל השם, תחילות על הראות את עבדך, יהודך יצא חזקה, והבנה ויראה את ארץ הטובה. מה זה גודלך ואת ככה וכה? על פי הפשט, אני עושה מצליחון ועוד. מה הרקע לבקשת משה? זה פשוט, אם התחלתי, תן לי להמשיך. אבל אתה אמרת לי, החל רעש. משה הרי משתמש באותם מטבעות לשון. משה אומר, אתה אפילו אתה לראות את עמדך, כי זה מה שהשם אמר, החל רעש. אז אם אני מתחיל, תן לי להמשיך. אין פירושו של דבר לעניות דעתי שמשה חשב שהוא כבר התחיל לכבוש את הארץ. לא כך, הוא גם לא אומר את זה. הוא לא יודע, אתה אפילו אתה לראות את עמדך את כיבוש הירדן המזרחי, בענה וראה את המארץ. אתה יכול להיות לראות את עמדך, את גודלך וגדך החזקה. גודלו וידו החזקה של הקדוש ברוך הוא התבטאו בהקעת העמים הללו, גם אם הם לא חלק מימי הארץ. גם אם זה לא חלק מירושת הארץ. יש כמו רשת העמים. בדיוק כמו שאומרים ליהושע, ככל אשר עשה שהם שני המלכים האלה, כנראה של האחרים. מה ההבדל בין מלכי האמורי פה למלכי האמורי? של ההודעה המלך, כי התחלתי את מפעל הכיבוש גם בחלק שהוא מחוץ לארץ, אבל זו ההתחלה של מפעל הכיבוש. זאת אומרת, אני מגדיר את כיבוש סיחון ועוד, או לפחות סיחון בשלב זה, עוד לא דיברנו על עוד, כהתחלת כיבוש הארץ מחוץ לארץ. זאת אומרת, התחלת כיבוש הארץ זה שטח שהוא עדיין לא בארץ, אבל בהחלט כהתחלה. אתה יכול לבוא ולומר שאחרי שכבר כבשו את המקום הזה, מסיבה שלא תהיה, לא משנה מה הסיבה, ואחרי זה יכבשו גם את הארץ, וכיוון שבשטח הזה יישבו חלק מן השבטים. כי אז, בדיעבד, אני יכול להסתכל על זה כהרחבה של העם. זה לפי דעתי הגדרה שאפשר לקבל אותה. ולא סותר את מה שאמרתי קודם. יש שטחים שהם לא חלק מן הארץ, אבל נדרשו, הוצרכו לכבוש אותם לצורך כיבוש הארץ, והתיישבו בהם, אז זה יכול להיחשב כהרחבה. הרחבה זה יכול להיות. אבל לא כחלק מהמושג הראשוני של הארץ, ולכן עדיין משה לא נחשש שהוא נכנס לשם. יכולים להיות כל מיני סיבות לכיבוש חלקים נוספים ככניסה. נתאר לעצמנו, הלו, גם כשמשה שלח לסיחון שייתן לו לעבור, סיחון לא נתן. אז גם בלי הציווי של הקדוש ברוך הוא, היה משה צריך להילחם איתו. אמנם סיחון לא נתן לו כי השם יקשה את כוחו, אז הכל חוזר אל הסיבה הראשונית. אבל נתאר לעצמנו שסיחון היה משה טיבו סתם איתה רצו, ועד צריך להילחם בו כדי להיכנס. אם כבר נלחמו וחשו, למה שלא יישבו שם? אם יישבו שם ויושבים שם בני ישראל, אז אפשר לתפוס את זה כהרחבה של הארץ. יכול להיות, אני לא חושב שהמושג הזה הוא בלתי אפשרי. עד רבה, עסוקים בדברים, אנחנו מכיר אחי ה' ולכם כולך. אז יכול להיות שהרחבת גבולות הארץ יכולה להיות לא רק במסגרת גבולות ההפתוחה, יכולה להיות גם במסגרת של מקומות שהיה הכרח לכבוש אותם. יכול להיות. אז אולי עבר הדין נופל תחת הקטגוריה הזאת. אני מבקש להראות דבר שכבר הראיתי בשנה שעברה, נדמה לי, במסגרת אחרת, אני אעשה את זה בקיצור, שביהושע הרעיון הזה שהעבר הירדן משמש כמעין התחלה לכיבוש הארץ, הוא בא לידי ביטוי ממש קונקרטי, אולי אפילו הייתם יכולים להוכיח מזה בניגוד לדעתי, לא רק שזה התחלה, אלא שזה ממש חלק מן הארץ, ואני לא רוצה להגיע למסקנה הזאת, למרות שאפשר. אם תסתכלו ביהושע פרק י' ב', וזה כבר אמרתי בשנה שעברה, אני חוזר בקיצור על עיקרי הדברים. מקובל לראות את יהושע י"ב כמסכם את כיבוש יהושע. בדרך כלל כך אומרים ששואלים מה זה פרק י"ב ביהושע, אז זה 31 מלכים, שהיינו סיכום כיבוש הארץ, אבל כבר אמרתי אז, אני חוזר ואומר כעת, שזאת הגדרה לא נכונה. מדוע לא נכונה? כל מי שיסתכל את פרק י"ב מיד רואה שזאת הגדרה לא נכונה. כי הפרק לא מתחיל כך, איך מתחיל הפרק? אלה מלכי הארץ שריקו בני ישראל ויצאו את ארצם בעבר הירדן בברכה שם. ואז יש לכם פירוט של סיחון ועוד. זה הסיכום בפסוק ו', משה בן השם בני ישראל יקום. אחרי זה פסוק ז', ואלה מלכי הארץ אשר כעשו בני ישראל ובני ירדן ימה. אז אם אני אומר שפרק י"ב זה סיכום של כיבושי יהושע, זה סיכום רק של החלק השני של פרק י"ב, לא של החלק הראשון. איך עדיף להגדיר את פרק י"ב? כל הכיבוש של שני חלקי הירדן, או בניסוח אחר הייתי משתמש, פרק י"ב מצרף את מלכי הארץ אשר היכה יהושע בירדן ימה למלכי הארץ אשר היכה משה בירדן מזרח. כלומר, במפורש פרק י"ב רואה את הקאת מלכי עבר הדין המערבי כהשלמה בהמשך כשהקאת מלכי עבר הדין המזרח. חשוב, אפשר היה להקצין את זה ולומר שבפרק הזה מתואר את ארץ ישראל כמספרע משתי גדות הירדן. הפסק פסקה? לא הייתי בונה על הפסק פסקה. אז יכול להיות, זה יהושע וזה משה, אז הפסק פסקה הוא לא בעל משקל גדול. אז שוב, אפשר היה להוכיח מכאן את השיטה שאני לא תומך טוב, אבל זה אפשר להוכיח מכאן שהכתוב הזה רואה את שני חלקי עבר הירדן כשני חלקים של העם, יכול להיות. אבל אני מספיק לי להוכיח מכאן, ואני לא רוצה יותר מזה כדי לא לסתור את מה שראינו בפשטות הפסוקים בדברים, כפי שאני הבנתי אותה, שרואים כאן את המפעל של יהושע, וואלק, כיבוש הארץ, כהמשך מפעלו של משה, ואני אומר שלכן גם משה התחיל אותו, כדי שזה יהיה המשך. אגב, זה לא בא לידי ביטוי רק בפרק י"ב, זה בא גם לידי ביטוי בפרק י"ג. בפרק י"ג יש שם ציווי לחלוקת הארץ, אבל הכתוב מקדים לחלוקת הארץ את הסיפור של חלוקת עבר הירדן המזרחי. י"ג ט"ו, ויתן משה למטה מרובן, כ"ד למטה גד, כ"ט, ויתן משה לחצי שבט מנשה. ואיך הסיכום? ואיזה פסוק? ל"ב. אלה שיחל משה ואבות מואב. איך מתחיל? י"ד. ואלה שנחלו בני ישראל בארץ כנען. אתם רואים בצורה ברורה, אלה אשר ניחלו משה ואבות מואב, ואלה אשר נחלו בישראל בארץ כנען. אלה לעומת אלה. גם כאן יש השוואה. וגם פה אני לא רוצה לטעון שההשוואה מלמדת שזה שני חלקי הארץ, אלא אני רוצה לומר שההשוואה מלמדת שיש כאן המשך של מפעל שהותחל על ידי משה, ובעצם כיבוש וירושת הארץ על ידי יהושע עם המשך כיבוש וירושת הארץ על ידי משה. אני לא הייתי אומר מעבר לזה, שזה שני חלקי ארץ אחת, אלא שזה סך הכל שני חלקי מפעל אחד. אם כן, אני חוזר לנקודה הספציפית, הייתי אומר כך. ההבדל בין דברי הקדוש ברוך הוא למשה, החל רק שגרנו במלחמה, לבין דברי שלום ששלח משה, הוא ההבדל בשאלת מעמדו של עבר הירדן. מה שמשה עושה זה מפני שהוא מבטא את התפיסה הפשוטה, והוא רוצה להיכנס לארץ, מה יש לו להתעסק עם מקומות אחרים? תן לנו לעבור לארץ. הקדוש ברוך הוא צפה מראש שכדי שיוכלו להיכנס לארץ, כדי שיהושע יוכל להתחיל את הארץ, צריך להתחיל במקדמה מבחוץ, שתיעצר על ידי משה, כי משה לא יכול לעשות את זה בחלק השני, ורק אז יהושע יוכל להמשיך. שתי הגישות הללו התלכדו יחד לאחר שציחון ממילא סירב לתת להם לעבור. אילו ציחון לא נותן להם לעבור, אז זו הייתה בעיה. הוא נותן לעבור, אז קצת משה אפשר לעבור, אפשר לקדוש ברוך הוא לכם. אבל בדרך כלל סתירות כאלה, הקדוש ברוך הוא פותר בדרכו שלו, וכאן זה נפתר על ידי זה שסיחון ביקשה את רוחו ואימד את מרבו, כמובן ביוזמתו של הקדוש ברוך הוא, כן.
אני רוצה להגיד שמשה לא הבין את
הקדוש ברוך הוא
נכון.
אני לא בטוח.
היה לך תכנון אחד ומשה לא הבין את זה.
לא בטוח צריך לנצח את זה בצורה כזאת. אני מעדיף לנצח את זה בצורה כזאת של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. זאת אומרת, צריך לייצג פה שני מימדים. יש מימד אחד שאומר, אנחנו כעם ישראל הולכים לירש את הארץ. משה כמנהיגו של עם ישראל, הוא צריך לפעול על פי השיקולים שקובעים את ירושת הארץ. וסיחון זה לא חלק מן הארץ. הוא מייצג את ההיבט הזה. אל תשכח שיש לנו גם את רש"י, ממך למדתי וכולי, אני רק הוספתי ניסוח נוסף, ואני עכשיו מנסה לחזור ולהבהיר אותו. הקדוש ברוך הוא מייצג את ההיבט האחר, שהוא קשור לתוכניות של הקדוש ברוך הוא, וזה באמת דברים שאדם לא יכול להחליט. אדם לא יכול להחליט ולומר שכדי שיהושע יוכל להילחם טוב יותר בארץ, אני כמקדמה אשמיד עוד עם. זה לא מתקבל על הדעת כחלק מההנחיות של עם ישראל. אבל כשיקולים של הקדוש ברוך הוא כבר אמרנו, כחלק מהשיקולים הכלליים, זה יכול להיות. זה יכול להיות שהכתוב רצה לתת לנו את הביטוי לשני ההיבטים הללו גם יחד, ולא לנצח במצורה של הבין או לא הבין, אלא שכל אחד יש לו את ההיבט שבו הוא צריך לפעול. כך אני הייתי מנצח את זה, אם רוצים אפשר לחזור לניסוח של רש"י, גם זה אפשרי, אבל אני החלטתי לנצל את הנקודה הזאת כדי להבהיר את דעתי ביחס למעמדו של עבר הירדן. יותר, אולי אני רק אומר במשפט אחד, שאפשר לראות כאן מבחינה מחשבתית את הכלל שבמקום שבעלי תשובה עומדים אצל גיורים יכולים לעמוד. זאת אומרת שבמצב של ירידה ועלייה אתה מרוויח. למה? כי לולך היית מרגלים לפי, אם ההסבר הזה נכון, אין לי שום עובדה שהוא נכון, אבל לולך היית מרגלים, היו נכנסים עם משה לדרום. בגלל חטא המרגלים נכנסו במקום אחר, אבל כדי שיהושע יוכל לעשות, אני אגיד לך לעשות איזושהי תוספת לפני כן, כדי שיהושע יוכל לכבוש את הארץ, ואז ארץ ישראל גדלה וזכתה גם בגלל זה. זה בהחלט לא בלתי אפשרי, שכתוצאה מהירידה ומהעלייה, הם זכו בשטח נוסף. כן. אבל חייב לפרש
כמו הרבה רגילון, כאילו,
לדעת
איך משה נמצא שם?
אני לא ראיתי מה רבי יואל בן נון הסביר איך משה נמצא שם כשאמרו לו שהוא לא ייכנס. אני מניח שהוא מתכוון לומר שהוא לא ייכנס אל הארץ הטובה, אבל יכול להיות גם הסבר אחר. אפשר גם להסביר שכל זמן שלא נכבשה הארץ שממערב לירדן, אז הארץ ממזרח לירדן היא חסרת משמעות.
זה לרמב"ן
גם? איך לרמב"ן יסביר, אני לא יודע. אפשר להסביר כל אחד מההסברים הללו, הוא לא אומר מפורש. אני לא זוכר שיש מקום שבו הרמב"ן אומר מפורש, אם זה חלק מן הארץ, אז איך משה נמצא שם? אחד משתיים, או שמלכתחילה לא נגזר עליו שלא להיכנס רק לירדן המערבי, או שאין שום משמעות לירדן המזרחי כל זמן שהוא קודם לירדן המערבי, לא יודע, אולי שניהם גם יחד נכונים. יכול להיות שרמב"ן מתייחס למקום אחר שנעלה ממני, אני לא יודע, זה לא
נכון. הרב מביא שמשה הבין לא נכון, והוא חשב שהוא מתחיל את זה ולכן צריך להמשיך. לפי המנהרה.
בהתחלה נלשן, כן.
אז משה לא חשב שהוא מתחיל את זה. משה חשב שזה רק, הנה, אפשר להציע את זה שלא. הוא לא חשב שזה התחלת הכיבוש, משה.
כן, אבל בדיעבד, הוא מכיר את זה, הוא פעל על פי השיקולים שלו, זה נכון. אבל ציווי השם לא נעלה ממנו, עובדה שהוא נאמר לו פעם נוספת אחר כך. הוא אומר לו שאלה פעם נוספת, ראי אחרת יצאת לפניך. אמרו לו, בכל מקרה אמרו לו, זה שיש לו שיקולים בהיבט פי שלו, זה דבר נכון. אבל גם ההיבט של הקדוש ברוך הוא לא נעלה ממנו. שאלה רק איך לפרש את זה, הוא מבין שאם הוא מתחיל, אז יש פה לפחות פסיס לבקשה כדי להמשיך את המערה. זה שיש לו את ההיבט שלו, זה לא אומר שנעלה ממנו לגמרי ההיבט של הקדוש ברוך הוא, לפחות לא כבקשה למערה, בקשה שהיא מתחתה בסופו של דבר. טוב, אני אסתפק בזה, יש עוד שאלה לגבי מעמדו של אורג, זה נדבר עוד מעט. עד עכשיו דיברתי רק על מעמדו של סיחון, תכף נדבר גם על מעמדו של אורג. אולי בינתיים תשימו בכל משקיים, בשמוחה, אם תשימו לי אחד, אם תרצו לצלם לפעם הבאה. טוב, זה לא בלתי אפשרי יהיה להבין את זה, תשימו בינתיים בכל שמוחה, בכל שניים, לא יודע מה. יש כאן, פשוט ניסיתי לצלם לכם מדעת מקרא את עבר הירדן, זה הכל. טוב, זה לא נורא, אתם... ויצאו השם לנו לפנינו, ונח אותו ואת בניו ואת כל עמו. ונלכוד את כל ערב בעת ההיא, אחריהם את כל היו מתים, אנשים ואתם לא השארנו סביב, רק הבמה בזה אדוננו של העיר אשר נחלנו, מהעורר אשר עשמת נחל ארנון, העיר אשר מנחל ועד הגלעד. לא הייתה קריאה שסגרה ממנו, את הכל נתן השם אלינו פנינו. איפה זה העורר אשר עשמת נחל ארנון? נחל ארנון, אתם רואים, פשוט ציינו אותו, ובמפה אתם גם יכולים לראות אותו פחות יותר במרכזו של ים המלח, ועל הנחל הזה יש את העיר הרוער. מהרוער שעל נחל ארנון, מה כתוב אחר כך? ועד הגלעד. מה זה הגלעד? הגלעד, השטח הזה, זה פחות יותר הגלעד. לא על הירוק, הגלעד זה עד כאן, זה לא עד חשבון. לא עד כאן, מי ארנון עד חשבון, זה נקרא מישור. מכאן עד כאן, זה הגלעד. ומכאן, זה הרשע. אגב, הזכרנו את הערים שהפריש משה בין הדין המזרחי, נכון? מה כתוב על הערים שהפריש משה בין הדין המזרחי? את בצר, איך היה כתוב שם? את בצר איפה? בצר במדבר בארץ המישור הרובני, את רמות בגלעד הגדי ואת גולן בבשן. אז יש מישור, גלעד ובשן. את המישור קיבל ראובן, את הגלעד קיבל גד ואת הבשן קיבל מנשה. יש גם לשון נופל על לשון. מישור קיבל ראובן, שניהם את הרש, תראו. גלעד קיבל גד, ואת הבשן קיבל מנשה. כל אחד מהם משותף. המישור הוא החלק הדרומי. המישור זה החלק הדרומי. מי ארנון? קצת צפון על ים המלח. זה שטח מישורי. הגלעד זה מכאן. והבשן צפונה, אבל קצת יותר מזרחה לכיוון ההוא. ומי שיש לו מפה יכול לראות את זה. והחלוקה הייתה ראובן, גד, ובצפון מנשה. עכשיו כדאי שתשימו לב למבנה של הפסוקים, אני רוצה לעמוד עליהם כמה דקות. לא נספיק, אבל את העיקר אני רוצה בכל אופן להציג. הפסקה הזאת שקראנו, הייתי מחלק אותה לשניים. סליחה, רק את פסוק ל"ז, רק אל ארץ ועמון לא קרבת, גוליית נחל יבוק והרי עפרה של צבא השם אלוהינו. איפה זה עמון? עמון באזור של יבוק, בחלק הזה. אבל כן, כבשת את זיכרון, אבל לא הלכת מזרחה לכיוון המועצת הארץ, צפונה ומערבה. פה יש איזשהו קו שמוביל בין עמון לבין כוחות. יש להניח שעמון בשלב מסוים היה עד הירדן, אבל זכור מלך האמורי כבש את השטח הזה מעמון ואת השטח הזה ממואב. כי מואב יושב פה בשלב מסוים, בשלב כדור, בשלב גם מצפון לעמון. אלא שמלך, זכור מלך האמורי, נוכל מלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון, וכל הנראה הוא גם לקח לעמון את השטח הזה, ככל הנראה, זה לא לגמרי ברור אם עמון היה בעסק הזה או לא, או רק מואב, כנראה שכן. עכשיו תשימו לב, הפסקה שקראנו מורכבת מתיאור המלחמה ומתיאור הנחלה. המלחמה נמשכת עד פסוק ל"ג, ואילו הנחלה היא מפסוק ל"ד. אתם רואים? ואני אלכוד את כל ערב בית ההיא, זה כבר תיאור הנחלה. למה אני מציין את זה? מסיבה פשוטה שאחר כך נפתח אותה. יש לנו פה את הביטוי שכבר נתקלנו בו בפרק א', בפסוק ל"ד כתוב, אני אלכוד את כל ערב בית ההיא. בית ההיא זה ביטוי שמציין איזושהי הערה מוסגרת, וכאן לא לגמרי ברור מהי הערה מוסגרת, אבל נשים לב אליה. פרק ג' פסוק א', בנפל, בנעל, דרך הבשן. אחרי שקפצו את ציחון, עולים דרך הבשן, דרך הבשן ואומרת צפון מזרח. יש שאלה האם הבשן כולל גם את רמת הגולן בתוכו, או שהוא גובל ברמת הגולן, זה לא לגמרי ברור, הגבולות של הבשן. ברור אבל שחלקו העיקרי זה לכיוון מזרח. ונפל ונע על דרך הבשן, ויצאנו דרך הבשן, יקראתנו הוא וכל עמון המלחמה, אדרי ההיא. מי שיש לו את המפה, נדמה לי שיכול לראות את אדרי ההיא בחלק הימני של המפה, שזה החלק הצפוני. אדרי, אפשר למצוא את אדרי, זה בערך כאן. אדרי זה בערך כאן.
מה זה?
זה לא הפלאפון
משם,
זה לא הפלאפון. הבשר עצמו. מה? התחילו לעלות לכיוון הבשר. זה לא
הפלאפון.
זה שמובילה לבשר. דרך שעוברת בתוך הבשר, זה יכול להיות. ויאמר, אגב, הערה למנוע טעות, אנחנו מכירים את הפסוק בתחילת ספר דברים, עוד מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרי. זה לא אותו מקום, זה חסר בו החיבור. עשתרות זה מקום שהוא צפוני לאדרי, כפי שאתם יכולים לראות במפה הימנית, וזה שתי ערים שונות שישב בהם רוב, פעם כאן ופעם כאן, כנראה מכל מקום הוא שלט על משהו אחר. עשתרות זה מקום צפוני יותר, ואדרי הוא מקום דרומי יותר. המלחמה הזו, שאורג יצא לקראתם לאדרי, אולי הוא היה לפני זה בעשתרות, וכשהם התקרבו, יצא מולם לאדרי. היום על השם אליי עתירה אותו, כי בכלל נתתי אותו את כל המועד ארצו, עשית לו את השם, עשית את שכם מלכם, אמרו לי השם יושב בחשבון, ויתן השם אלינו לידינו גם לפעמים חלושה, ויצאו עמו בנקהו, עד בידי שלא סביב. זה תיאור הקרב. ואני קודם כל הרב בעת ההיא, זה תיאור הנחלה. עוד פעם איזה ביטוי יש לנו כאן? בעת ההיא. לא נאמר בעת ההיא על הלחימה, נאמר בעת ההיא על מה? על הנחלה שלחדו. לא הייתה קריאה שלא לקחנו מאיתם 60 עיר, כל חבל ארגוב. ממלכת עוג בבשן. כן, באזור הבשן, בצד המזרחי, אי שם נמצא מה שנקרא פה חבל ארגוב, הכולל 60 עיר. כל אלה ערים פתורות חומה גבוהה דתיים ובריח, לבד מערי הפרדי הזה מאוד. ונחרם אותם וישרתים לסלחון ולחשבון, אחרים דברים ומתים ונשים עדה. כל הבנות של הערים מרזוד עולם. שם הצלה פסקה חדשה, הייתה פסקה על שיחון, הייתה פסקה על עוג, שם פסקה חדשה בפסוק ח', ואני אקח בית ההיא, עוד פעם הביטוי, בית ההיא פעם שלישית. נרצו לספור יחד איתי פעם שלישית, למה זה מתחת הפעם? אני אקח בית ההיא את הארץ, מיד שני מקרים של היו להם מנחל ארנון, עד הר חרמון. למה זה מתחת כעת? נפתיקו, היה פסקה אחת בית ההיא על נחלת שיחון שכבשנו, פסקה אחת בעת ההיא על נחלת עוג שכבשנו, עכשיו פסקת סיכום בעת ההיא על כלל הנחלה. עכשיו אנחנו במסגרת הנחלה. פה נכנס מאמר מוסגר, שלא ברור לי מה הוא בא ללמדנו, אבל צילונים יקראו לחרמון ציריון, והאמורי יקראו לו סלו. אבל זה נעזור רגע. מה שקראנו בפסוק הקודם זה הגבולות הדרומי והצפוני. מנחל ארנון זה הגבול הדרומי של סיחון, עד הר חרמון, הוא עובר פה את הלוח, זה הגבול הצפוני של עוג. זאת אומרת, הבשן הולך מזרחה, אבל גם הולך צפונה. כל ערי המישור, פסוק י', זה כל הגלעד וכל הבשן. הנה החלוקה המשולשת שדיברתי עליה. ערי המישור זה החלק הדרומי, מנחל ארנון עד חשבון. הגלעד זה מצפון ים המלח עד דרום הכינרת, והבשן זה משם צפונה למזרח. עד צלחה באדרי, גם צלחה מזוהה היום, כמה וכמה קילומטר מזרחית לאדרי, מי שיש לו מפה יכול לראות את הצלחה הזאת. מצד מזרח של המפה הימנית, הרי הממלכת עוג בבשן. כי רק עוג נשאר בין החלשן שם מיתר רפאים, הנה ארצו ארץ ברזל, לא יהיה בעבד גרמון וכו' וכו'. פסוק י"ב פסקה חדשה, ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא, והעורר אשר על נחל ארנון וחצי הגלעד והרן נתתי ירובים וגדים. מה מתחדש בפסקה הזאת? הפסקה הקודמת הייתה סיכום הנחלה, מה עכשיו? חלוקתה, חלוקת הנחלה. ולכן ככל הנראה רמב"ן צודק בניגוד לרש"י, שצריך לקרוא פה את המשפט הזה כאילו חסרה פה המילה אשר. איך צריך לקרוא את המשפט הזה? ואת הארץ הזאת, אשר ירשנו בעת ההיא, מה הייתה? עכשיו אני מספר לנו, מי הרואה אשר על נחל ארנון וחצי הגלעד והרן נתתי לראובני ולגדי. ויתר הגלעד, בכל הבשן, ממלכת עוג, נתתי לחצי שבט מנשה. זאת אומרת, יש כאן חלוקה בינתיים, לא לשלוש, אלא לשניים. למה חלוקה לשניים? ראובן וגד יחוד. וחצי שבט מנשה לחוץ. מדוע? לא לגמרי ברור למה הוא עשה חלוקה לשניים. ככל הנראה החלק הראשון זה ממלכת סיחון, והחלק השני זה ממלכת עוג. זה לא לגמרי ברור, אבל כך כנראה. אז מה כללה ממלכת סיחון? מי הרועה שעל נחל ארנון וחצי על הגלעד והרן. מה זה חצי? חצי עד איפה חצי? אם הגלעד מגיע על הכנרת, אז איפה זה חצי? אולי עד יבוק, יש יבוק שם אי שם באמצע, מי יודע, אולי זה יבוק. אבל לא כתוב. בכל מקרה, חצי הר הגלעד ניתן לראובן וגד, ויתר הגלעד בכל הבשן ניתן לחצי שבט מנשה. הרי זה פסוק י"ד מפרט יותר את החלוקה לשבט מנשה. יאיר בן משה לקח את כל חבל ארגוב. חבל ארגוב זה נמצא בגלעד או בבשן, לפי מה שזכור לנו בפסוקים הקודמים?
בבשן.
ולמחיר, פסוק ט"ו, נתתי את הגלעד. זאת אומרת, חצי הגלעד והבשן התחלקו חלק למשפחת יאיר וחלק למשפחת מחיר. ולראובנים מן הגדי, עכשיו חוזרים עוד פעם לפרט, ראובנים מן הגדי, נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנון. כאן הולכים מצפון לדרום, אתם רואים? וקודם הלכו מדרום לצפון, עכשיו שמפרטים, אז אומרים, יאיר בן מנשה לקח את הארגוב, זה הבשן לצפון, מחיר לקח את הגלעד, ובנים הגדי, נתתי מן הגלעד, הולכים דרומה עד נחל ארנון, ברור? תוך הנחל הגבול, ועד יבוא כאן נחל גבול בני עמון, אז מסרטטים לי פה את כל הגבולות, הגלעד זה הגבול הצפוני, נחל ארנון זה הדרומי, יבוא כאן נחל זה גבול המזרחי, והערבה בידינו גבול זה הגבול המערבי, מכנרת ועד ים הערבה ים המלח. עכשיו זה לא לגמרי ברור איך זה מכנרת, אם זה רק חצי הגלעד, איך זה מכנרת, אם זה רק חצי הגלעד. לא, הכנרת זה הקצה הצפוני של הגלעד. אשר על כן, אמרו, לדעתי בצדק, שהחצי זה לא בצורה כזאת, לא שהחצי הזה, הדרומי, ניתן לראובן וגד, והצפוני ניתן לנשה, אז ככל הנראה החצי בצורה, משהו בצורה כזאת, כן? החצי הזה ניתן לנשה יחד עם הבשן, והחצי הזה, יחד עם המישור, ניתן לראובן וגד. ראובן וגד הייתה להם חלוקה פנימית, המישור קיבל אותו ראובן, בעצם במדבר, בעצם המישור הראובן, כן, מישור ראובן, חצי הגלעד קיבל גד, נשאר חצי הגלעד, והבשן, דיבר לנשי. זה פחות או יותר החלוקה. אני מקווה שרקבתם אחריי, אני מיד אסיים את הנקודה שרציתי לומר. פסוק י"ז, אם כן, סיים את מה? את הפסקה שהתחילה מפסוק י"ב. אני לא רושם על הלוח, אבל אני מנסה לחלק את זה לפסקאות. י"ב עד י"ז, חלוקת עבר הירדן לראובן גד וחצי שבט מנשה, כן? ויש כאן תיאור כפול, קודם כל. מה נתתי לראובן גד, אחרי זה מה נתתי לחצי שבט מנשה, ואז חוזרים אחורה. בתוך חצי שבט מנשה, יאיר לקח את זה, מחיר לקח את זה, ואז ממשיכים דרומה לסרטט את גבול ראובן וגד. פסוק אצלנו מתחילה פסקה חדשה, וגם היא למרבה ההפתעה, מצב אתכם, מה הייתה, יהיה לי מספר דבר? זה מספר 4 או 5? 5. השם לכן נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעבו לפני החגים לסיום בניך, ויחד אתכם ויחד ולמדתי וכו', וישבו בעריכם. עד אשר יניח, השם ואחריכם, עד סוף פסוק כ'. מה זה קשור לנושא? אומר משה לראובן גד וחצי שבט מנשה, אתם כבר קיבלתם, אבל עד תימנעו מלהצטרף לאחריכם כדי שיקבלו גם הם. פסוק כ"א, ואת יהושע, ציוויתי בעת ההיא לאמור, עליך רואה את השארתה שלכם לשני המלכים האלה, כן יעשה לכל המלוכות אשר אתה עובר שם ותראו. זה מספר 6, ומה זה קשור לנושא? אותו דבר, אבל כל הנושא לא בא אלא בשביל זה. כשם שכבשנו וחילקנו את המקומות הללו, ככה אתה תעשה גם בהמשך, ולמעשה זו הייתה המטרה של כל הכיבוש. אבל בזה זה לא נגמר, ויחנן אל השם, אפשר לקשור את זה או לא לקשור את זה? זה המשך המזכרות?
סתם
לשקר. סתם לשקר, בעת ההיא, ולא רק הביטוי בעת ההיא, אלא התוכן, על מה משה מתחנן, אתה החלות על האות עבדך, כשם שהראית לי ניצחון של סיחון ואורג, תראה לי גם את הארץ הטובה. ואז הקדוש ברוך הוא דוחה אותו, זה נגמר באיזה פסוק? כ"ח. ועד הפיס פסוק כ"ט, זה סיכום הסקירה הכללית של משה ונשב בגן ובבית פר. כמה פסקאות ראינו עם בעת ההיא? 7 פסקאות. מה המשותף לכולם? כולם עוסקות בירושת הנחלה של עבר הירדן המזרחי. אם נסכם, הראשונה זה נחלת ציחון, השנייה זה נחלת רוג, השלישית? סיכום, לא, השלישית זה סיכום של שתי הנחלות יחד. הרביעית זה החלוקה של הנחלות לראובן גד וחצי מנשה. החמישית ולהגיד למי שקיבל שימשיך להילחם גם בצד השני עד שכל יצא לירשו. השישית, המשמעות ליהושע, כשם שכבשנו כך נכבוש. והשביעית, המשמעות למשה, כשם שנתת לי כך תני להמשיך, והוא נדחה. עכשיו, מה משמעותי במשפט אחד אומר את זה, ובהמשך נראה לפעם הבאה. אני אמרתי פעם שבעת ההיא זה מאמר מוסגר שאפשר לוותר עליו. ננסה לוותר עליו, מה יישאר? מכל הסיפור של העבר הירדן, אם נוותר על פסקאות הללו, יישאר לנו משהו? המלחמה בעצמה, יפה, המלחמה עם סיחון והמלחמה עם רוג, איזה פסוקים? פרק ב', פסוק למד א' עד למד ג', ויתנהו השם אלו בפנינו, בדק אותו ואת בניו ואת כל עמו. המלחמה. מה יהיה ההמשך? לא, לפני זה, ג' פסוק א', הנפל בנה עליך בשם, ויתנהו עליך בשם לקראתנו, ואוהב השם לאל תירא אותו, ויתן השם אלו בידינו גם את רוג, ונקהו הבלתי שלו שרים. מה יהיה ההמשך? הנשב בגן ובית פאות. אני יכול לבודד את הפסוקים הללו. האם הפסוקים הללו יצטרפו לנאומו של משה ויתנו לי תמונה ברורה? אני חושב שכן. אני אומר את זה בקיצור. תזכרו, מה היה הנושא של נאומו הראשון של משה? אמרנו לי הרבה שיעורים, אולי שכחתם, ולהיזכר את זה. כל הנאום של משה הראשון לא בא אלא בשביל להקביל את המסע של דור יוצאי מצרים שנכשל בקדש ברנע עם המסע של הבנים. זה כל מה שהוא רצה לעשות. בשביל המסקנה בפרק ד' ועתה ישראל שבועה אל החוקים המשפטיים. עכשיו לצורך זה צריך לתאר כיצד השם אמר לדור הראשון, רב לכם שבט בהר הזה, תנו ותרו לכם בואה האמורית. כנגד זה לדור השני, רב לכם צומת הר הזה, תנו לכם צפונה. הדור הראשון עשה 11 יום הגיע לקדש ברנע, במקום לכבוש את הארץ, בא חטא המרגלים, הוא נכשל. לא הספיק לו הכישלון הזה, בא חטא המעפילים, כישלון שני, ואז הגזירה של הקדוש ברוך הוא, במשך, תשבו בקדש ימים רבים, ועד שבתה עשרה ימים רבים. אז התחיל המסע השני, רב לכם צומת את הארץ, תנו לכם צפונה, אז הם נוסרים. המסע שלהם הם נתקלים באדום, מואב ועמון, ואסור להם להילחם ולא נלחמים, זה תיקון של חטא שאסור להם להילחם ולא נלחמים, זה חטא המעפילים. לאחר מכן ציחון ורוב, ולצורך זה לא צריך כל כיבוש הארץ, מספיק העצם ונח אותו ואת בניו את כל עמו, של ציחון, פסוק אחד ציחון, פסוק אחד רוב, וזה תיקון של המרגלים, וזה נגמר. בנשב בגיא מול בית פרעה. והמהלך העיקרי של הנאום הראשון, והוא לא זקוק לכל הפסקאות הללו שמתחילות בעת ההיא. כל הפסקאות שמתחילות בעת ההיא סובבות סביב ציר אחד, והוא כיבוש עבר הירדן מבחינת הנחלה. והמשמעות שלהם היא, כמו שהתחלתי לומר בשנת השיעור, זוהי ההתחלה של כיבוש הארץ. אף פעם שזה לא חלק מהארץ, אבל זוהי ההתחלה. ולאחר מכן כיבוש הארץ יהיה השלמה, עבר הירדן מוצג כאן ככיבוש שהוא טרום כיבוש הארץ, וצריך לפרט אותו כשם שיפרטו אחרי זה את כיבוש הארץ.